ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף צדי זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחידובים, בנוסף להסבר פשוט הנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שלוש שורות מסוף צדי זיין עמוד א'. ייתכן שהשיעור שלנו היום צדי זיין יכלול גם דף צדי ח', כפי שהתברר במהלך הגמרא, הלימוד, זה מה שלומדים בדף צדי זיין הוא המשך ישיר למה שמובא בדף צדי ח'. המשנה, השואל את הפרה, שאלה חצי יום וסחרה חצי יום. כלומר, לחצי היום זה יהיה בהשאלה, ולחצי השני הוא יהיה בהשכרה. כלומר, אותו שואל ישלם לבעל הפרה. יש עוד שתי דוגמאות באותו משקל, אותו תקן. שאלה היום וסחרה למחר, אותו פרה. הוא מקבל בהשאלה היום, אבל מחר הוא ישלם שכירות. וכאן הדוגמה השלישית הוא עניין של שתי פרות. שכר אחת ושאל אחת. הוא מתה. וכאן עכשיו מתחיל טענות ותגובות של הבעלים והשואל. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אתם רואים פס כפול, וכתבנו תביעות והתגובות של המשאיל והשואל. עד עכשיו ראיתם מספרים בעיגולים 1, 2 ו-3. בהמשך יופיעו אותם מספרים בסוגריים. בנוסף לכך אנחנו נראה מספרים רומאים, שזה לשם חלוקה, חלוקת המשנה, הטענות, אנחנו רואים הטענות של המשאיל ביחס לשלושת המקרים, וגם תשימו לב שהמספרים יופיעו בסדר הפוך ממה שראינו עכשיו, 1, 2, 3, המשאיל יגיב על כל מקרה. אם למשל מקרה 3, שתי פרות ומתה אחת מהם, המשאיל יגיד שהשאולה מתה. ככה הוא יכול לקבל פיצוי. מוות זה אונס. סוחר לא חייב על אונס, אבל שואל כן חייב על אונס. ובמספר רומאי 2 אפשר לראות שהסוחר נשמע את הטענות של הסוחר על כל אחד מהמקרים. ובמספר רומאי 3 נראה, נקרא לזה ויכוח בין הבעלים והשואל. וגם במקרה 4, ויכוח ביניהם. אז בינתיים, ואולי אני אגיד ליתר דיוק, במספר רומאי 1, אלו טענות של הבעלים על כל אחד מהמקרים, ובמספר רומאי 2 נראה את התגובה של הסוחר נגד טענות הבעלים על כל אחד מהמקרים. נמשיך במשנה. המשאיל אומר, לגבי המקרה שהיו שתי פרות, היה אחד בסחירות ואחד בהשאלה ומתה אחת מהם, מה אומר המשאיל? המשאיל אומר שאולה מתה, כך הוא יכול לקבל פיצוי. וזה לגבי המקרה מספר 3. במקרה 2, מה ראינו? ראינו פרה אחת, היום הייתה בהשאלה, ומחר ביום השני היה בהשכרה. והמשיל, הבעלים אומרים שלגבי מקרה שתיים, ביום שהייתה שולה מתה, הפרה מתה באותו יום של השאלה. וכמובן זה מה שהבעלים טוענים, כי אם זה היה ביום של ההשכרה הוא לא יקבל פיצוי, כי זה יום של שכירות ומוות, דוגמה של אונס, שוכר לא חייב לפצות על אונס. וממשיך המשנה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', וזה לגבי המקרה הראשון שהפרחת הייתה בהשאלה חצי יום וחצי יום בהשכרה. אז מה יטען הבעלים, המשיל? כאן בעמוד ב' בשורה הראשונה, בשעה שהייתה שאולה מתה. אז עד כאן הטענות של הבעלים לגבי כל אחד מהמקרים האלו. ממשיך המשנה, והלא אומר, השואל, הוא מגיב, הוא, יש לו טענות נגד, והלא אומר, איני יודע. אז מה התוצאה? חייב. ולמה? אומר רש"י, חייב לשלם דברי ושמה בריא עדיף. מצד אחד יש אמירה ברורה ודאית מצד הבעלים שהם דורשים פיצוי, ההוא עונה אני לא יודע, זה שמע, והכלל אומר שבריא ושמע בריא עדיף. זה הפירוש בשלב הזה. אנחנו כמובן נחכה לגמר להרחיב, להציע הצעות אחרות בהבנת העניינים. עכשיו אנחנו ממשיכים לדברי הסוחר לגבי כל אחד מהמקרים, וכאן הסוחר מדבר בצורה ודאית, לא כמו שראינו מקודם. הסוחר אומר, לפני כן אמרנו והלא אומר איני יודע, אמרנו זה השואל, השואל והסוחר זה אותו אדם, זה פשוט הוא שמקבל את הפרה. אז כאן בשלב במספר רומאי 2 נשמע טענות ודאיות של הסוחר, והבעלים עוד מעט נראה בשורה רביעית מלמעלה, אתם רואים כאן הבעלים הם אומרים איני יודע. הסוחר אומר סחורה מתה, זה לגבי המקרה השלישי, ביום שהייתה סחורה מתה, זה לגבי מקרה של יום של המקרה השני שהיה יום אחד השלה, יום אחד שכירות. והסוחר כדי להיות לפתור את עצמו הוא טוען שביום שהייתה בשכירות מתה, והוא לא משלם על המקרה של אונס. בשעה שהייתה סחורה מתה, כך לגבי המקרה הראשון. והלא אומר, הבעלים מגיבים, איני יודע, פטור. זה אומר שולה, הבעלים אומרים שהשולה מתה, וזה אומר סחורה. כאן יש שתי טענות ברורות, ודאות, אין כאן שמע. זה אומר בוודאי שהשולה מתה, הבעלים, השואל אומר שהסחורה מתה, ישבר הסוחר שסחורה מתה. זה נקרא שבועה לפתור, שבועה שעקב השבועה הוא יהיה פטור מלשלם. זה אומר איני יודע, וזה אומר איני יודע, יחלוקו. וזה אומר רש"י לפי דעה בתנאים, זה אמנם מחלוקת תנאים, וכאן המשנה לא מביאה עוד דעה, כי התנא סובר ממון המוטל בספק חולקין. כאן מתחיל שאלה, וזה ממשיך עד שורה לפני סוף העמוד. ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מנה לי בידך, כלומר אתה חייב לי 100. ולא אמר איני יודע, והנתבעתו משיב כך, אני לא יודע. ממשנתנו לכאורה משמע דחייב לשלם. כך ראינו במשנה, יש כאן ברישה של המשנה ראינו שבעל הפרה אומר שאתה חייב לי. בשלושת הדוגמאות השני הגיב איני יודע, ומה התוצאה? הוא חייב לשלם. אז זה בדיוק הדוגמה של מנה לי בידך ולא אומר איני יודע. מכאן מהמשנה שלנו משמע שהוא חייב לשלם, ועל זה אנחנו שואלים נעימה תהווה תיופתה לרב נחמן דפותר. רב נחמן סובר שפטור. עכשיו זה בעיה, יש כאן משנה שנוקטת עמדה נגד דעתו של האמורה. האמורה לא יגיד דבר שהוא נגד משנה, אז איך נצא מזה לטובת רב נחמן? זה נראה בהמשך. הגמרא עכשיו, שמת מינה, האם יש להסיק ממשנתנו? במקרה כזה, מנה לי בידך, ולא אומר, איני יודע, חייב, זה שאומר, איני יודע, הוא חייב לשם, כי ההוא שעומד מולו, טוען תנת ודאי. למה תהווה תיופתה דה רב נחמן? האם משנתנו מהווה תיופתה לרב נחמן דה איתמר? מנה לי בידך, ולא אומר, איני יודע. אז כאן הגמרא מביאה שניים מול שניים. רב נחמן הוא בזוג השני פה. רב הונא רב יהודה אמרי חייב. רב נחמן, כיווכבנו את שמו כי הקושיה הוא סביב שיטתו. רב נחמן ורבי יוחנן אמרי פטור. למה פטור? הרי יש תנת ודאי מול תנת ספק. והגישה שלהם היא מעמידים את הממון בחזקת מראה, בחזקת הבעלים, ולא מפקיעים מספק. כך אומר רשי בדיבור מתחיל פטור, וכי ממונה בחזקת מראה, הנתבע הוא מוחזק בממון, התובע רוצה להוציא את הממון. אז יש כאן, אבל יש כאן מצב של ספק, שהנתבע טוען הוא לא יודע. אז השיטה שלהם אומר, יש להעמיד את הממון בחזקת מראה ולא תפקיעה מספקה. אז האם המשנה שלנו מהווה תיופתה לרב נחמן? המשנה אומרת חייב, ורב נחמן אמר פטור. הגמרא עונה. והתשובה טעון הברה, וזה הגמרא תטפל בזה. כדי אמר רב נחמן, כמו שרב נחמן אמר במקום אחר, כגון שיש עסק שבועה ביניהם. המשנה שמדברת על חיוב, זה במקרה שיש עסק שבועה ביניהם. זה מה שרב נחמן אמר במקום אחר. החינם היא גם כאן. בעניין משנתנו, אני לא פירשתי מספיק מדויק, קודם הגמרא מתייחס לאיזושהי אמירה של רב נחמן במקום אחר, וכאן הגמרא אומרת, החינמי כאן פה גם כן, כגון שיש עסק שבועה ביניהם. ואני מוסיף כאן פרט שלא יהיה מובן עדיין, בכל אופן, הקטע הזה של עסק שבועה, הסיבה שהוא חייב, בגלל ש במקרה כזה שלא הסברנו עדיין, אבל מתוך שאינו יכול להישבע, משלם. הגמרא מיד שואלת, איך ידע מעסק שבועה? מה זה עסק שבועה? רש"י כותב פה שיש עסק שבועה ביניהם שנתחייב לו שבועה בטענתו, והוא אינו יכול להישבע. אינו יודע כמה. שבועה זה צריך להיות על בסיס דבר ברור. ברגע שאדם אומר איני יודע, אז הוא לא יכול להישבע. אז שואלת רמה, איך היא דמי עסק שבוע? אנחנו ממשיכים להסביר את המשנה איך שרב נחמן מבין את המשנה. אני חושב שיש חשיבות לאורך הגמרא, לאורך הסוגיה, ורשי מציין את זה בהמשך, שלפי רב הונא ורב יהודה, המשנה הוא כמו שחשבנו. יש תנת ודאי מול אחד שעונה בספק, ברי ושם ברי עדיף, תשלם, זהו. המשנה הוא, איך אומרים, כדיקטני, כמו שהוא כתוב. זה לגבי רב הונא ורב יהודה. אבל לפי רב נחמן, שלא רצינו מצב שהמשנה תהיה תיובתה לשיטתו, צריכים לתת הסבר מחודש למשנה. אז המשנה, יש להבין אותו שיש עסק שבועה, עוד לא הסברנו מה זה. איך ידע מעסק שבועה, שואלת הגמרא? תשובה, כדרבה. ואנחנו ממשיכים לדף צדי ח'. וכפי שאמרנו בהתחלה, אמנם אנחנו לומדים לפי לוח הדף היומי, אבל כאן אתם רואים שאי אפשר לעצור בנקודה הזאת, וממילא אנחנו נצטרך לגלוש, והשיעור בעזרת השם ימשיך לכלול גם דף צדי ח'. אז מה זה עסק שבוע? דיאמר רבה, מנה לי בידך, והלא אומר אין לך בידי אלא 50. זה נשמע כמודה במקצת. ואם היינו עוצרים פה, אנחנו, אני חושב כולכם יודעים שמודה במקצת חייב להישבע. אבל מה? הוא ממשיך עם דבריו, הנתבע ממשיך ואומר, והשאר, כי אתה תובע ממני 100, אני מודה לך ש50 אני ודאי חייב לך, והשאר איני יודע. עכשיו אמרנו שמודה במקצת צריך להישבע, האם האדם הזה יכול להישבע? מתוך שאינו יכול להישבע משלם, אולי נקרא לזה ברירת מחדל, אבל על אמירה של איני יודע, אין לו מה להישבע. אדם נשבע שהוא למשל לא חייב, אבל איני יודע לא נשבע. אז עכשיו זה מה שנקרא עסק שבועה. והמשנה שלנו עם הפרות והתובע והנתבע משכחת לה, ותשימו לב עכשיו הסוגיה והמבנה בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אירועים מעוין, וזה הבלטנו את הביטוי משכחנה, זה יופיע גם בחצי השני של העמוד. שני דרכים להעמיד המשנה בעסק שבועה כדי שלא תהווה תיובתה לרב נחמן. הפס הכפול נראה מדגיש רישה בשניים, ועוד מעט, עוד כמה שורות נראה עוד פעם פס כפול וסיפה בשלוש. ובעצם מספר רומאי 2, שאז מביאים גישתו של רמי בר חמה, שנחכה ונראה מה הוא אומר. שוב פעם נראה רישה עם פס כפול, אבל אצלו צריך לשנות את המספרים. רישה בשלוש וסיפה, אתם רואים, שלוש שורות מסוף העמוד ב-4 פרות. והפס המקווקו מדגיש דאמר לי משאיל ואמר לי שואל. נזכיר לעצמנו, כשקראנו את המשנה, דיברנו למשל במקרה הראשון על פרה אחת, חצי יום בהשאלה, חצי יום בהשכרה. כך קראנו את המשנה. אבל אנחנו גם רמזנו על כך שיהיו הסברים חדשים למשנה. והנה, ברישה, מקרה ראשון, מקרה שני, זה הרישה, זה לא פרה אחת, שתי פרות. והסיפה שבמשנה, כשקראנו את המשנה, חשבנו שאנחנו מדברים על שתי פרות, לא כן. בסיפה יהיו שלוש פרות. הגמרא תפרט את הכל. אז כדי ללמוד את המשנה עם התוצאות שלה, שהיה לכאורה ברי ושמע ובכל זאת חייב, וגם רב נחמן יודע על כך, צריכים להסביר כך. משכחת לרישה בשתיים, זה שתי פרות, וסיפה בשלוש. רישה בשתיים, תאמר לי, הבעלים אומרים, שתי פרות מסרתי לך. פלגי דיומה בשלה, המספרים כאן, אחד, שתיים, הם מתואמים עם המספרים האלו שראינו כבר במשנה. אז במקרה הראשון, מה היה? אז יש בעלים מסרו ללקוח, נקרא לו כך, שתי פרות. פלגי דיומה בשאלה, ופלגי דיומה בסחירות. אינמי, לגבי המקרה השני במשנה, שמדובר על יום שלם כך ויום שלם כך, אז השתי פרות, חד יומה בשאלה, וחד יומה שתי הפרות בסחירות. ומתו תרוויו בעידן שאלה. כך טוען הבעלים, ששתי הפרות מתו בזמן או בשעות השאלה, כמו במקרה הראשון, או ביום ההשאלה, כמו במקרה השני. ובכך כמובן הוא תובע את שווי שתי הפרות. ומאחר שמדובר לפיו בזמן השאלה, אז מיטה אינו סיבה לפתור את השואה מלשלם. ואמר לי שואה, קראנו לו הלקוח, והוא עונה חדה, ושוב פעם אני מגיש, אני יודע שלפעמים אני נשמע כתקליט שבוע, אבל שלא נתבלבל, אנחנו באים להסביר המשנה עסק שבועה כדי שהוא לא יהיה נגד רב נחמן. אז איך רב נחמן יסביר את ההמשך? השואל, הלקוח אומר, נכון, היו שתי פרות, חדה אין, נכון, בעידן שאלה מתה, ואני חייב על כך. ועידך הפרה השנייה לא ידענה, היא בעידן שאלה מתה, והיא בעידן סחירות מתה. עכשיו יש כאן, הוא מודה במקצת, הוא הודה על פרה אחת שבדי אני חייב לפצות על כך. אבל השני הוא אומר, איני יודע. ומתוך שאינו יכול להישבע, משלם. מודה במקצת, שאנחנו אומרים שחייב להישבע, מה זה? בן אדם תובע 100, השני אומר 50 אני חייב לך, 50 אני לא חייב לך. אז הוא נשבע לחזק את הטענה שלו. אבל טענה של איני יודע לא ניתן להישבע. זה בינתיים הרישה של המשנה לפי הבנתו של רב נחמן, למה יש צורך לשלם, כי היה תיאורטית מוטל על אותו נתבע חיוב שבועה, אבל לא יכול להישבע כי חלק מדבריו הוא איני יודע. אז אם אתה לא נשבע תשלם. וסיפה בשלוש, שלוש פרות, דיאמר לי התובע, אומר שלוש פרות נתתי לך, שתיים בשאלה ואחת בסחירות, ומתו אני תרתי דשאלה. אני רוצה פיצוי על שתי פרות, על שתי הפרות, כי הם מתו בשעת השאלה. ואמר לי שואל, אין חדה דשאלה מתה. זה מודה במקצת, אני חייב על זה. אידך הפרה השנייה לא ידענה, אי דשאלה מתה, הפרה של השאלה מתה, ודקיימה הפרה שעדיין קיים דסחירות אי, היא אפשרות אחרת, דסחירות מתה, והדקיימה, דשאלה היא. זהו, הוא אומר, אני לא יודע. ומתוך שאינו יכול להישבע, משלם. וכאן אנחנו מגיעים לגישה או כיוון שני בהסבר המשנה, כי אנחנו מתחילים על בסיס שיטת רמי בר חמה. עד עכשיו אנחנו מדברים על שבועת השומרים. שואל, סוחר, הם שומרים. ואנחנו יודעים ששומר, כדי להיפטר, צריך להישבע. ורמי בר חמה יש לו שיטה נקודתית בעניין שבועת השומרים. אומר הגמרא לרמי בר חמה דאמר ארבע שומרים כדי שיהיו חייבים בשבועה צריכים כפירה במקצת והודעה במקצת. ואני הייתי מוסיף פה וכתבנו בשוליים, אמרנו שכדי שהוא חייבים בשבועה הוא מצריך כפירה במקצת והודעה במקצת, כדי שבהמשך אם מוסיף גם איני יודע נוכל להגיד מתוך שאינו יכול להישבע משלם. דבלי הכפירה אין אפילו בסיס לשבועה לשיטת רמי בר חמה. אז רמי בר חמה שוב פעם, כדי לחייב שומר בשבועה זה לא מספיק שיש מודה במקצת, שזה יש כאן הודעה על, על חלק מהסכום, אלא צריך גם כפי שקראנו כפירה במקצת והודעה במקצת. ומה זה כפירה? מה זה כפירה שאומר רמי בר חמה? תסתכל ברשי. ולרמי דאמר ארבע שומרים וכולי, בשבועות אמורות בהן, כגון שומר חינם להישבע שנגנבה. כי השומר חינם הוא פטור על גניבה, אבל זה בתנאי שהוא נשבע על כך שנגנב. ושומר שכר להישבע שנאנסה. ושואל, יש מקרה אחד, כאילו מקרה יוצא דופן, אבל ששואל גם כן פטור להישבע שמתה מחמת, שמתה ממלאכה. זה דרך כלל קוראים, אומרים מתה מחמת מלאכה. זה גם למדנו בדפים הקודמים. לפי רמי בר חמה צריכים כפירה וכולי, כפירה במקצת ועודה במקצת. אלמה מדיקמר באינן כפירה ולא אמינן צריכים הודעה במקצת, מאחר שרמי בר חמה מנסח את עמדתו כך, צריכים כפירה במקצת ועודה במקצת, והוא לא אומר צריכים מודה במקצת. שמע מינה אף אגב דשייך בהו שבועת שומרים, ולא שום כפירה לא משביעין לשבועת שומרים עד תקפר כפירה אחריתי. תהיינו, לא במקרה הקלאסית, הרגיל, אתה חייב לי 100, והוא עונה, אני חייב לך 50, וה-50 השנים אני לא חייב לך. זה לא נקרא כפירה שנדרש כדי לחייב שומר בשבועה. אז מה זה כן? מה זה כפירה אחריתי? כגון, להדם. מה זה להדם? לא היו דברים מעולם שהנתבע ייתן כך, או החזרתי לך. ולדידי לא מחייב שבועה ההודעה בלא כפירה. זה שהשומר מודה על מקצת, אם אין אחד מהטענות האלו של כפירה, הוא לא חייב שבועה. ואיני יודע לאף כפירה, אמירה כזאת, אני כמו, אני חייב לך 50, אחרי שנתבע על 100, אני חייב לך 50, וה-50 השנים אני לא יודע. זה לא נקרא כפירה. והדרבה רבה הופיע בראש העמוד, והד רבה לט לי, מה שהסברנו עד עכשיו. הוא, רמי ברחמה, לא מקבל את ההסבר הזה, אלא אם כן אמר לו 50 יש ו-50 השניים מקצת, חלק מה-50 השניים מקצת לא היו דברים מעולם, ומקצת איני יודע. אז מה יש? משכחת לעסק שבועה, דמת ניתין. אז יש עסק שבועה, הייתי אומר, מה שאין כן לרבה, שאומר על מי שמודה על מקצת, הוא מודה, אני חייב לך 50, וה-50 השניים, אני לא יודע. זה, לפי רבה, מספיק לומר עליו שהוא חייב להישבע, אבל לא יכול להישבע, אז משלם. אין אצל רבה, כפי שהדגמנו, כפירה. אנחנו נמשיך בראשי. אז לפי רמי ברחמה, משכחת עסק שבועה דמניתין רישה בשלוש פרות וסיפה בארבע. לרמי ברחמה לא משמלא. כאן רשי נכנס לענייני מקורות. לפי רמי ברחמה לא משמלא הפסוק בשמות חב פסוק ח' כי הוא זה. בתורה מדובר בשומר שהוא נשבע כי הוא זה, בלא כפירה. כלומר, זה אמת וזה לא היו דברים מעולם, אבל זה אני חייב וזה איני חייב, זה אני חייב וזה איני יודע, אני לא יודע אי נגנב או שנאבד, ושומר חינם, לא משמלא כי הוא זה. עוד פעם, זה הפרשה שממנו אנחנו לומדים חיוב שבועה. אבל לפי רמי ברחמה, מקרה כזה, אם היו שתי פרות ואומר, זה האחת אני חייב, השני אני לא יודע, אז התורה לא דיברה כשהיא הזכירה את הפסוק הזה, כי הוא זה. הפסוק שממנו לומדים הלכות או דיני שבועה. ואחרי ההקדמה הארוכה, תודות לרשי, אנחנו חוזרים לגמרה, ולרמי ברחמה דאמר, ארבע שומרים צריכים כפירה במקצת ועודה במקצת, משכחת לה, אנחנו במעוין אתם רואים, משכחת לה רישה בשלוש, כמה שלוש פרות, וסיפה בארבע. רישה בשלוש. שלוש פרות. דאמר לי, הבעלים אומרים, שלוש פרות נתתי לך, פלגי דיומה בשאלה, ופלגי דיומה בשכירות, אינמי, חד יומה בשאלה וחד יומה בשכירות, ומתו שלוש כולהו, שלושת הפרות שמסרתי לה, מתו כולהו בעידן שאלה. ואתה חייב. דיומה לי שואל, והלקוח עונה, ושוב פעם, לפי רמי ברחמה אנחנו חייבים כדי להגיע לעסק שבועה, שזה מצב שפוטנציאל היה מקום להישבע, אבל הוא לא יכול להישבע כי הוא אומר איני יודע. לפי רמי ברחמה חייבים לשמוע חלק מאמירותיו של הנתבע ככפירה. אז מה עונה הנתבע? ומה לשואל? חדה, היו שלוש פרות, אחד מהם לא היו דברים מעולם, זה הכפירה. אתה מדבר על מסירת שלוש פרות? לא, לא היו שלוש, היו שתיים היו, אבל לא שלוש. אז על הפרה אחת יש כפירה. וחדה זה ההודעין בעידן שאלה מתה, זה מודה. ואידך לא ידענה היא בעידן שאלה מתה והיא בעידן זכות מתה, על זה אני לא יודע. אז יש כאן מודה במקצת, כי הוא אומר פרה אחת של בזמן שאלה כן מתה, ועל זה אני חייב. זה הודעה חלקית, מודה במקצת. וגם שמענו שהיה אמירה של כפירה, חלק בכפירה. והחלק השלישי של אמירותיו, לא ידענה, על זה אנחנו אומרים, דמיתוך שאינו יכול לשווה, משלם. סיפה בארבע. דאמר לי, המשאיל אומר, ארבע פרות נתתי לך, שלוש בשאלה, חדה בשכירות. ומתו הנח שלוש בשאלה. אז אתה חייב לשלם לי על שלוש. ואמר לי, נגיד את הברור, את הברור מאליו, מצד המשאיל, הפרה שעדיין חי, הוא של השכירות. שלוש מתו. ולפי התובע, שלושת הפרות האלו היו שייכים להשאלה. ואמר לי, אנחנו ממשיכים לצדיחת עמוד ב', והנתבע עונה, ואמר לי, שואל, חדה לא היו דברים מעולם. זה הכפירה. וחדה אין דשאלה מתה. זה ההודעה. ואידך לגבי פרה השלישית לא ידענה, ואגב מהמבט של השואל הוא צריך להתייחס לשלוש פרות, כי על אחד הוא כבר אמר לא היו דברים מעולם. אז לגבי הפרה השלישית מצידו הוא אומר, ואידך לא ידענה אידי שכירות מתה ודקיימה דשאלה ועקה, ועל זה אני לא היה חייב לך, או דשאלה מתה ודקיימה דשכירות, ועל זה הוא היה חייב, דמיתוך שאינו יכול להישבה, משלם. אני רק רוצה להוסיף הערה אישית. ראיתם איך שלמדנו משנה, וחשבנו שבמקרה השלישי מדובר ב... שתי פרות, ובסופו של דבר שאנחנו הגענו להסבר המשנה לפי רב נחמן סלש רמי בר חמה, הגענו להסבר אותו משנה אבל בארבע פרות בקשר לאותו מקרה שלישי. נמשיך בגמרה בשוליים תחת הכותרת נושא, איך ניתן לשווה כפי שקטני במשנה, בזה אומר שולה, בזה אומר סחורה, הרי מה שטענו לא הודה לו. אנחנו יודעים מגמרות אחרות שכדי שיש חיוב שבועה, ואגב אנחנו ורשי עצמו מציין שיש להתייחס שוב פעם לגישתו של רב הונא ורב יהודה, שלמדו את המשנה כדי קטני, כמו שהוא, כמו שאנחנו למדנו את המשנה בשעת המשנה. אז לפי רב הונא ורב יהודה, אנחנו שואלים על כך שהמשנה אמרה מתוך שאינו יכול להישבע, סליחה, המשנה אמרה שבמקרה שאחד טוען שאולה והנתבע אומר הסחורה, איך המשנה אומר יישבע הסוחר שסחורה מתה והוא יהיה פטור? אין כאן מקום לשבועה. למה? כי מהלכות שבועה יש תביעה והודעה. ההודעה צריך להיות מעין התביעה, והדוגמה שמביאים במקומות אחרים, אחד טוען אתה חייב לי 100 קילו חיטה, השני אומר אני לא חייב לך 100 קילו של חיטה. או אם אנחנו מדברים על מודה במקצת למשל, אז הוא אומר אני לא חייב לך 100 קילו של חיטה, אלא אני חייב לך 50 קילו של חיטה. אני חושב שיש כאן, יש מקום גם כן לומר שהמושג של מודה במקצת זה בעיקר בהלוואה. אבל בשבועת השומרים לא חייב להיות. לפי, אני אומר, לפי הגישה הראשונה שראינו, לא, אני לא מדבר על, על רב נחמן ועסק שבוע עכשיו. ואנחנו נראה התייחסות למה שהתחלתי לומר עוד מעט ברשי. אבל רק להשלים את הדוגמה, אם אחד תובע, אתה חייב לי חיטה, והשני מודה, אני חייב לך שעורה, אין כאן בסיס של שבועה, כי ההודעה אינה ממין התביעה. ועל זה אנחנו נעלה קושיה. אומר, אנחנו חוזרים לגמרא, שלוש, ארבע שורות מלמעלה, זה אומר שאולי התובע אומר שפרה שולה מתה, וזה אומר סחורה, והוא עונה לא השולה מתה אלא הסחורה. לעניות דעתי המקרה הזה הוא בקלות אפשר להבין אותו במקרה השלישי, שהיו מדובר בשתי פרות והתובע אומר ואחד מהן מתה, התובע אומר שהשולה מתה והנתבע אומר הסחורה מתה. בכל אופן, השאלה פה, ועמי, למה יש שבועה? מה שטענו לא הודה לו. וזה אמרנו מקודם, שאם כך אין בסיס לשבועה. אמר אולה, השבועה שהוזכר במשנה על ידי גלגול. גלגול שבועה זה מקרה שיש בסיס נקרא זה מדורייטה או מעיקר הדין שיש חיוב שבועה, וברגע שיש חיוב שבועה אפשר להגיד לאותו שאנחנו משביעים תשבע על עוד נקודה שלא היינו יכולים לחייב אותך להישבע עליו ישירות. אבל מאחר שאתה מתחיל בשבועה אחרת שאתה כן חייב, אנחנו יכולים לגלגל עליך להישבע שבועה שנייה. וזה עובד, כך זה עובד. דאמר לי, השתבע לי איזו מיהת כדרכה מתה. התובע יכול לבקש תשבע שמתה כדרכה, ואפילו היא סחורה, הסוחר בכל מקרה צריך לשבע כך. אז זה שבועה שהתובע יכול לדרוש באופן ישיר. ומיגו דמשתבה דקדרכה מתה, משתבה נמי דסחורה מתה. ותשבע גם על זה, למרות שלפנות אליו ישירות, אני טוען שהתובע אומר, אני טוען שהשאולה מתה. ואתה חייב לי. אתה עונה, אתה מודה על, על מותו של הסחורה, כפי שאמרנו מקודם, לפנות אל בן אדם ישירות במקרה כזה, מה שטענו לא הודה לו. אבל מאחר שהוא חייב להישבע בכל מקרה, גם אם הוא טוען, גם אם הנתבע טוען לפתור שהסחורה מתה, הוא חייב להישבע שמתה כדרכה ולא מתוך רשלנות. ומאחר שהוא נשבע כך, נוכל להטיל עליו שהוא יישבע שהסחורה מתה כדי לחזק את טענתו לפתור. הנושא של גלגול שבועה זה לא כעת המקום להיכנס למקורות, אבל רק נציין שזה נלמד מפרשת סוטה בתורה. אני רוצה כן ללמוד יחד איתכם את רש"י משורה רביעית, השתבה לאיזו מיהת. כאן אנחנו מדברים על איך מגיעים לגלגול שבועה, מה השבועה המקורית שהנתבע חייב להישבע, ואפילו היא סחורה, יש לי עליך שבועה שכן היא כדבריך. דלת לן דרמי ברחמה דבאי כפירה והודעה בשומרים. זה מה שראינו מקודם אצל רמי ברחמה, אבל אנחנו לא סוברים כך. דסבירה לן כמן דאמר עירוב פרשיות כתיב כאן. יש תערובת, וכי כתיב כי הוא זה, הפסקה הזאת מלמדת על מודה במקצת חייב להישבע, או במילים אחרות, רק אם הוא מודה במקצת הוא חייב להישבע. איפה מופיעה הפסקה הזאת? בפרשת שומרים. אבל אנחנו סוברים לפי מנדי אמר שעירוב פרשיות מופיע כאן. מה זה אומר לנו? וכי כתיב כי הוא זה, המלווה הוא דכתיב, או המלווה הוא דכתיב. בלווה ומלווה, מלווה תובע, לווה מודה, האם הלווה חייב להישבע? רק כן, רק אם הוא מודה במקצת. אבל בעניין שומרים לא אומרים כך, למרות שהפסקה כי הוא זה שהוא המקור למודה במקצת נמצא בפרשת שומרים, אבל מכוח נקרא לזה תורה שבעל פה, אנחנו אומרים, קיבלנו במסורת, שהפסקה הזאת אמנם נמצא בפרשת שומרים, אבל הוא לא שייך לכאן, הוא שייך למקרה של הלוואות. ורש"י מוסיף, וגלגול שבועה מן התורה היא, האפשרות לגלגל שבועה הוא דבר שמן התורה, ואמרה האישה אמן אמן כדדרשינן בסוטה, מהכפילות אמן אמן שמופיע בפסוק לומדים גלגול שבועה, היין שם. אנחנו חוזרים לגמרא. זה אומר איני יודע, וזה אומר וכולי, ומה מה ראינו? והשני אומר גם איני יודע, אז הכל ספק. ומה אמרה המשנה? שחולקין המני סומכוסי, המשנה הוא עליבא דה סומכוס, כלומר ממון המותר בספק חולקין. כעת אתם יכולים להיות בגמרות שלנו, השס עוזר, שאלה ארוכה, אבל היא מחולקת לארבע נקודות. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו, המשולשים והמספור הם ארבע שאלות בעניין בבעלים. בנויים, השאלות האלה בנויים אחד על השני. במקרים של שינוי רמות חיוב באמצע תקופת השימוש, שרק שלב הראשון היה בבעלים, השאלה תהיה האם הפטור בבעלים שהיה בהתחלה במשיכה הראשונה ממשיך אפילו כשמשתנה רמת חיובו של המשתמש, וכגון ששאל החפץ בבעלים. הבעלים היו בשירות השואל בהתחלה, ולפני שהחזירו, לפני שהשואל החזיר את החפץ, שכרו ממנו, הוא המשיך בשימושו אבל בתשלום, וזה שלא בבעלים. בשלב הזה הבעלים כבר לא היו אצל הלקוח, האם והפרה מתה בשלב השני. אולי מתה הוא לא דוגמה מדויקת, אם מדובר בסחירות, אבל בוא נגיד הפרה נגנבה, האם יש פטור בבעלים? הגמרא, באי רבי אבא בר ממה שאלה בבעלים, סחרה שלא בבעלים, מהו? כאילו בהמשך השהייה אצל הלקוח, הוא התחיל, הלקוח התחיל לשלם, אבל בשלב הזה הבעלים כבר לא היו אצלו. אנחנו אגב יוצאים מהנחה שכל המשתתפים בשיעור היום למדתם את הדפים הקודמים שדיברנו בעריכות בנושא של בבעלים. מי שרק עכשיו התחיל הלימוד, אז כדאי ללמוד את הדפים הקודמים בנושא שמירה בבעלים. בכל אופן, השלב באמצע השיעה היה שינוי לסחירות, אבל הבעלים כבר לא היו אצל הלקוח, מהו? שני צדדים לשאלה. מי אמינן שאלה לחודה קיימה וסחירות לחודה קיימה? ואם כך, אז, וקרה משהו שמחייב השומר, הוא לא יכול להיות פתוח בסיס בבעלים, כי הם לא היו, אם קרה משהו בשלב של הסחירות. אנחנו נסתכל ברשי, קצת למעלה מכאן, מי אמין על זכירות לחודה קיימה, ומילתא אחריתא היא, ואף אגב דכי משך לה מעיקרה, למרות שבהתחלה הפרה הגיעה ללקוח במשיכה בבעלים היה, היא בבעלים היא, ותו לא הדר משך, לא היה עוד משיכה, מחייב לה, למה? ובשעת זכירות ברשותו הייתה, ולא מחסרה משיכה, וכאן היא חצרו באמירה, הפרה שנמצאת ברשות הלקוח, נקנה לו בקניין חצר, ולעולם קניין אחריתי, ושלא בבעלים, זה נחשב קניין חדש, בלי בעלים, אז אין הפטור של בעלים. וצד השני של, או אפשרות השנייה של השאלה, או דילמה, אומרת הגמרא, סחירות בשאלה משך שייכי. העסקה פה התחילה בשאלה. השואל חייב ברשימה ארוכה של דברים. אני אומר את זה בתור הקצנה כדי לחדד את הנקודה. וסחירות סוחר חייב פחות. אז כל מה ששואל חייב, או סליחה, כל מה שסוחר חייב, כלול כבר בשאלה. וזה הכוונה פה שסחירות בשאלה משך שייכי. כל חיובי סחירות כלולים בשאלה, שכבר התחייב עליה לפני כן. ולכן אפשר להסתכל על הסחירות כהמשך, כי מה ש... מוטל עליו, החיות שמוטלת עליו כבר היה מוטל עליו מקודם. דהה מחייב בגניבה ועבידה, ומהמבט הזה שזה רק המשך, אז ההתחלה הייתה בבעלים, וזה ממשיך לכלול גם השלב של ה סחירות. נסתכל ברשי, או דילמה, סחירות בשאלה מישך שייכה. כל חיובי סוחר בגניבה ועבדה יש להם בשואל, ולא הוסיף כלום, ומחמת משיכה ראשונה באו לו, והיא אותה משיכה ראשונה, שלב של ההשאלה, בבעלים, הווי, הוא פטור. זה צד לפתור. אם תמצא לומר, ממשיך הגמרא, סחירה בשאלה משך שייכה, ואז נוכל לפתור גם אם נגנבה בשעת הסחירות. אבל זה מביא אותנו לשאלה שנייה, סחרה בבעלים, הוא התחיל בסחירות, שאלה שלא בבעלים, מהו? ואז קרה מה שקרה לפריט בשעת ההשאלה. שאלה בסחירות ודאי לא שייכה, אי אפשר להגיד ששאלה זה המשך של סחירות, הרי יש חיובים חדשים בשאלה כמו אונסין, שלא היו בסחירות, ולכן אי אפשר לומר שזה המשך, ולכן הוא יהיה חייב, לא יהיה פטור של בבעלים. הפטור בבעלים שהיה בשלב של הסחירות לא יתקף לשלב הזה של השאלה. או דילמה, כמה דשייך במקצת, כמה דשייך בכלו דמי. יש חפיפה בין שומר, בין סוחר לשאלה. למשל, שניהם חייבים על גניבה ועבדה. אז בנקודה הזאת זה, יש המשך. ולכן אולי עדיין נוכל לומר שזה יהיה לו פטור בבעלים. אני רוצה כאן שוב לחזור לרשי, שחרה בבעלים, וקודם שחזיר חזר ושאלה ממנו שלא בבעלים, ומתה כדעוקה. וחיוב זה לא מחמת משיכה ראשונה בעליה. החיוב שאלה לא שייך בסחירות. כאילו בשלב הראשון, בקטע הזה, הוא לא היה חייב על מיתה כדעוקה. אבל בשלב השני, שהוא בהשאלה, אז הוא כן חייב. מהו? מי אמרינן שאלה לעניין אונסין? לגבי ההסתכלות על אונס, בסחירות ודאי לא שייכה. לא, הוא מנותק מסחירות. ובסחירות אין חיוב על אונסין. וחיוב, דמחמד, חיוב אונסין בשאלה, דמחמד קניין שלו בבעלים? בא, לא. או דילמה, כיוון דשייכה במקצת, דחיוב גניבה, אבל השלב יש לתלות במשיכה ראשונה, כמן דשייכה בכולה דמי, ופטור אף באונסין. שאלה שלישית ברצף השאלות האלו. שאלה בבעלים וסחרה שלו בבעלים וחזר ושאלה מהו. נשים לב לסימון החדש המעוין בשוליים תחת הכותרת מבנה, הדגשנו את המילה וחזר. בשאלות 3 ו-4 יש חזרה למצב הראשון אחר הפסקה באמצע של מצב אחר. אז כאן זה נקרא לזה סנדוויץ' בשתי הקצוות, השאלה באמצע סחירות. מהו? שני צדדים לשאלה. א', או דילמה, ב', הדר עתיה לה שאלה לדוכתה, האם נאמר ששאלה שהתחילה בבעלים היא חוזרת למקומה, ונגדיר את זה גם בבעלים, למרות שבמציאות לא היו בעלים בשירות השואל בשלב האחרון, אבל זה התחיל כך, זה היה שאלה בבעלים. האם אומרים שזה מסתיים גם בבעלים, או דילמה, הפסיקה לסחירות ביני. זה מנתק את השאלה בשלב השני מהראשון. מספר 4. סחרה בבעלים, שאלה וחזר וסחרה מהו. מי אמרינן עתיה לסחירות לדוכתה, שהסחירות חוזרת למקומה ויהיה פטור בבעלים, או דילמה, הפסיקה לשאלה ביני וביני, תקו. זה נשאר ללא מענה. עד כאן שיעורנו להיום.